שלום חברים, אני שמח שהצטרפתם אליי היום לפודקאסט של הדברים המגניבים ביותר בגלקסיה. והיום, כן, זה הפרק הראשון שלנו אי פעם. היום בפרק נלמד על כוכבי ניוטרונים. הם כמה מהדברים הכי קיצוניים שאפשר למצוא בגלקסיה. אבל לפני שנלמד מה הם עושים, בואו נלמד איך הם נוצרים. אז בעצם, בשמש שלנו, מה שקורה זה שבעצם מימן הוא נלחץ בלחץ אטמוספרי, שזה לחץ של גורמי שמיים, זה מושג אסטרונומי, שאם אתם לא מכירים אותו, מה אתם עושים פה בכלל? בכל מקרה, אז המימן נלחץ בלחץ אטמוספרי עצום מאוד, שבכך הוא הופך להליום. זאת אומרת, הלחץ גורם לכך שהאטומים מתפרקים, ומתווספים עוד נויטרונים ופרוטונים, ובכך נוצר הליום. ההליום הזה, השילוב, הוא מייצר הרבה מאוד אנרגיה שרוצה להשתחרר לחלל החיצון, אבל כוח המשיכה של השמש מושך אותו פנימה. בעיקרון האיזון הזה אמור להימשך הרבה מאוד זמן, עד שבשלב מסוים בשמש שלנו המימן ייגמר, והאנרגיה שנפלטת תהיה הרבה יותר מדי חזקה, והשמש שלנו תהפוך לענק אטום, ואחרי זה לענק אדום, ותתפוגג. ובאמצע יישאר ננס לבן, שזה בעצם הליבה של השמש שלנו, וזה פשוט הליום מוצק. אז בשמשות הרבה 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 יותר גדולות משל השמש שלנו, קורה דבר דומה ממש. אבל המימן אמנם נגמר, אבל כוח המשיכה הוא זה שמנצח, ולא האנרגיה הנפלטת. לכן, הרבה מאוד דברים נלחצים בבת אחת, קרבון דאוקסיד, שזה פחמן דו-חמצני, שכאילו הליום הופך לפחמן דו-חמצני, הוא נלחץ לניון בעשרות שנים, ואחרי זה אז בעצם לאחר שבשמש ממש ממש גדולה, המימן הופך להליום, זה אנחנו כבר יודעים, זה קורה גם בשמש שלנו, אבל אחר מכן, ההליום הוא הופך לקרבון, שזה בעצם פחמן, ולאחר מכן הוא הופך לפחמן בעשרות שנים, אחרי זה לניאון בשנים, לאחר מכן לחמצן בחודשים, לחמצן בשנה, ומחמצן לסיליקון בתוך כמה חודשים, ומסיליקון לברזל בתוך יום. אבל ברזל, אם אתם לא יודעים את זה, הוא פסולת גרעינית, אי אפשר לדחוס אותו יותר, הוא אחד מהחומרים הכי קשים שאפשר למצוא, לכן כמו ששאר החומרים שציינתי נוצרו בהתחממות ממש גדולה, שהפרוטונים והנוטרונים התפזרו והתחברו מחדש, לברזל זה לא יכול לקרות. אז מה שקורה, זה שהאנרגיה פשוט ממשיכה להשתחרר, נהיה מוות, והגרביטציה מנצחת. זה הכל נלחץ ממש 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 חזק לתוך הליבה, עד שפשוט הלחץ הופך, הלחץ גורם לליבה להימעך בלחץ אטמוספרי הרבה יותר עצום מקודם, ודוחס את הליבת ברזל שבערך יכולה להיות בגודל של כדור הארץ, למשהו ממש בצפון בקוטר של כמה קילומטרים. עכשיו, חלקיקים כמו אלקטרונים ופרוטונים ממש לא רוצים להיות קרובים אחד לשני, אבל הלחץ העצום הזה גורם להם להידחס אחד לשני, ותחשבו כמה עוצמה גרעינית יכול להיות לזה. אם היציבות של זה, של הדבר הזה, היא תופרה, יהיה פיצוץ עצום. שזה בדיוק מה שקורה. סופר נובה. כל הכוכב קורס, אבל לא רק הליבה, כל הכוכב קורס. ובמהירות של כ-25% ממהירות האור, הכל נדחס, וכניסה סוע מופצת אל החלל ומפזרת ברזל לכל מקום. ותראו את הכוכב לחלל החיצון. זה מה שאנחנו מוכנים, כמו שכבר אמרתי, סופר נובה. אפשר לראות את הדבר הזה מגלקסיות שכנות. עכשיו, מה שנותר, כוכב נוטרונים. המסה שלו היא בערך פי מיליון מהמסה של כדור הארץ. אז תחשבו, כמו שאמרתי משהו קודם, שהליבה נדחסת כ-25% ממהירות האור מכדור הארץ לגודל של עיר. אז תחשבו כמה מסה יש שם. פי מיליון מהמסה של כדור הארץ. זה עצום. תחשבו, כדור הארץ כולה עשוי רק מברזל, ואז דוחסים אותו לגודל של עיר. בעצם, והוא דחוס למשהו באורך של 25 קילומטר. תחשבו שזה כל כך צפוף, כמו האוכלוסייה של כל כדור הארץ, בקובייה מרובעת של סנטימטר על סנטימטר, שעשוי מכוכב נוטרונים. שבעצם בחלל קטן, זה כמו קוביית סוכר בקוס קפה, או מאונט הר אברסט, בגודל של קוס קפה. זה עצום. עכשיו, אז כל הדבר על החוץ הזה בטירוף, אם הוא היה אפילו בטיפה אחת יותר דחוס, אנחנו לא יודעים בכמה, בגלל זה יש מדע, אז הוא היה הופך לחור שחור. ובאמת, המסה וכוח המשיכה שיש לכוכב נוטרונים, הוא השני הכי כבד לחור שחור. הוא מסוגל לסובב את האור מסביבו, כלומר, אתה יכול לראות גם את החלק הקדמי וגם חלקים האחורי. בפני השטח שלו מסוגלים להגיע למיליון מעלות צלזיוס, לעומת פני השמש שלנו שהיא רק 6,000 מעלות צלזיוס. תחשבו, מה הדבר הזה? זה מדהים. אוקיי, מה עוד רציתי לספר לכם? עכשיו, בואו נסתכל בתוך כוכב הנויטרונים, מה יש? למרות שהגרעינים האטומיים הענקיים שלו הם כוכבים, במובנים רבים הם דומים גם לכוכבי לכת. יש אטמוספירה שהיא כאילו מורכבת מגזים, כמו שאמרנו, מימן והליום ופחמן, עד שיש את את הקרום, כמו כדור הארץ, שהוא מורכב מאדמה, אבל שם הוא עשוי רק ממוצקים של הליבה הנוזלית שהייתה בשמש, אז רק זה, אבל בתור הקרום, שזה מטורף. כאילו, זה ברזל משולב עם עוד חומרים, וממש ממש קשה. הוא הקשה ביותר מכל הדברים בכוכב נויטרונים. שכבות החיצוניות עשויות מברזל, שנשאר עדיין מהסופרנובה, כמו שציינו כבר. השכבה החיצונית, אבל הם התחסו בשריג גבישי של פרוטונים ונויטרונים, בלי אלקטרונים, אחרי זה אני אסביר מה קורה, דחוס בטירוף, ברמה קיצונית שאי אפשר למצוא ברזל כזה בשום מקום, אבל כל הקרום מסתובב בחלל של אלקטרונים, לשם כל האלקטרונים נעלמו, בגלל זה הוא הרבה יותר דחוס. זה אלקטרונים, אז זה מאפשר לדחוס את הדברים בהרבה יותר קלות, כבר אמרנו את זה. מצטער שאני חוזר עצמי. ככל שנסתכל עמוק יותר לתוך כוכב הנויטרונים, כוח הכבידה שלוחץ על הגרעינים, של הברזל להתקרב יותר ויותר, עד שמתחילים להצמד אחד לשני. שם אנחנו מוצאים פחות נויטרונים, בגלל שרובם מתמזגו לנויטרונים, שהם מרכיבים של אטום, עד שנגיע לבסיס הקרום. בעצם גרעינים רבים נתחסים זה לזה כל כך חזק, עד שמתחילים לגעת זה בזה, שזה דברים שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר. אולי במרכז שמשות, אבל בקושי, אפשר למצוא את זה בחורים שחורים, באמצע סופרנובה ובכוכבי נויטרונים. דברים מאוד מאוד נדירים. פרוטונים ונויטרונים מסודרים בצורה חדשה, שנראית כמו צילינדרים ארוכים, או יריות, מין חוטים כאלה של גרעינים של אטומים של ברזל, שאי אפשר למצוא את זה בשום מקום אחר. ומדענים קוראים להם שלב הספגטי, זאת אומרת, אתה הולך יותר ואתה עמוק, אז יש שלבים. לגרעינים אדירים עם מיליוני פרוטונים ונויטרונים, קוראים בצורת לזניה, כי זה כבר נהיה משהו ממש מושי כזה אחיד בטירוף ודחוס, שפיזיקאים קוראים לזה פסטה גרעינית. זה כמו ש... זה נשמע ממש מפחיד. פסטה גרעינית היא כל כך צפופה שהיא עשויה להיות החומר החזק ביותר ביקום. בעיקרון היא בלתי נשברת. גושי הפסטה בתוך כוכבי הנויטרונים עשויים אפילו ליצור הרים, מסה של הרים, בגודל כמה סנטימטרים, אבל שזה לא יבייש אותם, כי זה מסה של כל הרי המלאיה בכמה סנטימטרים, זה כזה מפחיד. בואו נמשיך. פעמים רבות, אני לא אמור כזה, אך פעמים רבות מסיביים כמו הימלאיה בגובה שקט. אני קורא את הסריט פשוט. בסופו של דבר, מתחת לפסטה אנחנו מגיעים לליבה. אנחנו לא ממש בטוחים מהם המאפיינים של החומר שכשהם נדחסים בכוח כל כך חזק. זה אפילו לא שכבות, לא יריות, זה הכל גוש אחד גדול של גרעיני אטומים. כמו שאמרנו, הרבה פחות ניטרונים, באחוז, 10%, 5%, והרוב פרוטונים. ואנחנו לא יודעים מה יש שם. אנחנו כן יודעים שהפרוטונים והנוטרונים עשויים להתפרק למרכיבים שלהם שהם קווארקים, שאולי אני אעשה עליהם פרק בזמן אחר, והקווארקים האלה יכולים אפילו להפוך לחומר מוזר, שעליו אני אעשה פרק אחר, זה בטוח. וזהו, זה כל מה שאתם צריכים לדעת על כוכב נויטרונים. אז נכון שהוא היה מדהים, אז אם אתם רוצים לשמוע עוד דברים כאלה, דברים מגניבים שאפשר למצוא בחלל, בגלקסיה ויקום, מוזמנים לחזור לעוד פרק.